ויצמן.
שלום.
אני באתי לדבר איתך היום על משהו מאוד מאוד מיוחד.
סמרת את זה בסוד.
בסוד, כן. כן. אני באתי לדבר איתך על יציאת מצרים. שלך. בקבלה אנחנו מדברים הרבה על יציאת מצרים כמשהו שהוא סימבול ליציאה של אדם לעולם הרוחני. ואני רוצה שהיום תספר לי ולאלה שיצפו בשיחה הזאת בינינו אחר כך על היציאת מצרים הזאת, ואנחנו ככה נעבור את השלבים של זה מתוך מטרה שאדם שרוצה גם כן לעבור את אותו תהליך יוכל להסתייע מזה, לקבל מזה הכוונה רוחנית לדרך הפרטית שלו. השאלה הראשונה שלי זה, מתי התחלת להרגיש שאתה נמצא במין מצב כזה שנקרא מצרים? מה זו בדיוק ההרגשה הזאת? איך היו נראים אז החיים שלך? בין כמה היית? מה עשית? כאילו הרקע לדבר הזה קודם כל.
קודם כל, ודאי שאני לא אספר את הכל. אני מצטער, אבל אני רוצה להגיד על זה מראש. יש דברים שאסור. יש דברים שאדם צריך לעבור אותם ולא להסתכל איך שזה נעשה אצל מישהו. לא מן הסתם הדברים האלה הם נסתרים, כי כל אחד צריך לגלות אותם, והמקובלים מדברים על זה בצורה כללית בלבד. לכן אני יכול לענות על כמה משאלות האלו, ברור, אבל בסופו של דבר, שוב, אני צריך כאן, כמו שבעל הסולם אומר, שכאן חייבת להיות גילוי תפח וכיסוי תפחיים.
אז אני אשתדל לשאול, ואתה תענה מה שאפשר.
תחפור עד כמה שאפשר.
בדיוק.
ואני באמת בשמירה על אלו שהולכים בדרך, יותר ממה שאני שומר על עצמי, שחייב גם כן. אז עד כמה שאפשר אני אסביר.
נתחיל?
כן.
שאלה ראשונה. מהי התחושה הזאת ומתי הרגשת אותה? וכמו ששאלתי, תצייר לי קודם כל את המציאות בחיים שלך, באיזה שלב זה היה שהתחלת להרגיש מצב כזה פנימי שנקרא מצרים? מה היית, מה עשית? ככה רקע קודם כל.
אני זוכר שהתחלתי להרגיש את זה אולי אחרי חצי שנה, קצת יותר. הגעתי לרבש בסביבות פברואר.
אל המורה שלך, הרבה
כן,
של משלג?
כן.
באיזה שנה הגעת אליו?
כמדומני שנת 79.
בן כמה היית?
אם אני 43, אם אני שנת 46, זאת אומרת הייתי בן 33.
נשוי?
נשוי עם הילד. לא, נשוי עם הבן 7 ובת 5 כנראה בערך, ועוד בת אחת, לא, בת אחת אחר כך היא נולדה.
מה עשית בחיים באותם שנים?
הייתה לי מרפאת שיניים גדולה, מפני שאימא שלי רופאה ואבא שלי רופא, וכשהם הגיעו ארצה, אז אני ארגנתי להם מרפאה וניהלתי אותה.
זאת אומרת, מצב כלכלי טוב.
כן.
לא מחסור או משהו.
לא, אני יודע לארגן דברים.
אוקיי, אז זה הסיפור רקע.
כן.
ועכשיו הגעת לרבש, ואמרת אחרי חצי שנה התחלת להרגיש מה בדיוק.
אז היינו גרים ברחובות כולם. הייתי נוסע לרבש, פעם דיברנו על זה, איך אני גיליתי אותו. אחרי הרבה שנות חיפוש, ושהתחלתי ללמוד...
הוא היה בבני ברק?
כן. כשהתחלתי ללמוד, הוא נתן לי ללמוד עם מישהו, אחד מהתלמידים שלו, שהיה גם כן מבוגר, בן 60-65, הרבש היה גם כבר אז בן 74-75. הוא נפטר בגיל 86. אז קרה איתו משהו שהוא היה זקוק לטיפול באוזניים. התחלתי לקחת אותו בבוקר כי הייתי בא עם האוטו, לא היה אז אוטו שם לאף אחד מהמקום איפה שלמדנו, והתחלתי לקחת אותו לתל אביב לאיזה טיפולים. אחר כך אותו רופא לא הסתדר, לא ככה לטפל באוזן, אז הוא שלח אותנו לבלינסון. הגענו לבלינסון, הם אמרו אחרי הבדיקה שחייבים אותו להשפס, ואני בדיוק אז הייתי חייב להיכנס איתו ביחד, ככה לארגן דברים ולהכניס אותו, הייתי כבר מעורב בכל הטיפול בו. ואז נשארתי איתו, וחודש ימים הוא היה בבית חולים, קיבל אנטיביוטיקה מאוד חזקה נגד דלקת באוזן, זה היה מאוד מסוכן, חשבו בכלל שזה סרטן. והייתי מעורב בזה, והייתי כל יום, כל היום, מהבוקר עד הלילה, הייתי בא אליו ב-4 בבוקר. הייתי מטפס על הגדר, כי לא, אי אפשר היה להיכנס לבית חולים בשעות כאלה. מטפס על הגדר, הייתי עובר כולם, מטפס שם עד הקומה הרביעית, והיינו לומדים בבוקר. ואחר כך, כל היום הייתי נשאר אצלו. וזה ודאי שעשה בינינו קשר גדול מאוד, חזק. וכששאלתי אותו אחר כך, מה בעצם, במה תלויה הייתה הצלחה במשהו שזכיתי לאיכשהו במקצת לקבל ממנו, הוא אומר שזה באותם הזמנים שהיית בבית חולים איתי, פעם ראשונה. וזה גם כן מובן מצד השני, כי הייתי צעיר.
40 שנה ביניכם.
כן. לא רק צעיר בגיל, הייתי צעיר הייתי קטן, לעומתו. הייתי מתבטל לגמרי. אחר כך התחיל לגדול האגו, הרצון לקבל, כמו כרגיל בדרך שלנו. ואז כל מיני הפרעות, והייתי צריך להתמודד איתם, וזה. וכאן הייתי פשוט כתינוק מתבטל ומוכן לקבל הכל ומוכן לעשות הכל, והיה הרבה יותר קל ממה שאחר כך.
איפה מצרים?
מזה, ככה. אז אחרי בית חולים הוא היה בצורה מאוד מאוד קשה כזאת, היה מטושטש מאוד. הוא קיבל אנטיביוטיקה ושכב שוב חודש ימים בלי כמעט לזוז. והיה לו קשה לחזור לחיים הרגילים. הוא היה רגיל ככה לפעילות פיזית, להתעמלות גם כן. ואז התחלתי לקח אותו לפארק, לשבת, ולים לנשום אוויר, ולייר בית שמה נסענו. ומתוך השיחות, מתוך הדברים האלה, התחלתי להרגיש שאני נכנס לאיזה מלחציים. שלא הולך, אני שומע ואני לא שומע, אני רוצה כאילו לפרוץ למשהו ואני לא מסוגל. ואז אמרתי לו, מה זה, תעזור לי. ואני זוכר את התעזור לי, אז זה באמת היה ביער בית שמן. אז הוא אומר, אתה יודע, בוא נקרא יחד משהו, יש לי איתי איזה מאמר. זה היה חלק ממה שאז היו מכינים חומר לפרי חכם, מאמרים. ואז הוא קרא לי מאמר אחור וקדם סרטני. זה היה עדיין בדף A4, הוא ככה הציע אותו והתחיל לקרוא. הוא היה צריך לתקן אותו לקראת הדפוס. ואני לא הבנתי כלום. וזה פלא, כי עד אז אני איכשהו ניסיתי להבין את הדברים. הוא נתן לי אז כתבי שמעתי, עוד לפני זה כמה חודשים, שנסענו עוד לרופא אוזניים לתל אביב, ולא נתן אותם לאף אחד, אף אחד לא הכיר שהכתבים האלו שהם נמצאים בכלל. ונתן לי, ואני קראתי אותם כבר, וכאן זה, כבר אני הייתי במצב כזה שלא הבנתי מה מדברים, על מה, למה, מה זה אחוריי, מה זה פנים, איפה הם נמצאים, כלפיי, במה מדובר, איפה זה מצבים האלה. ואז התחלתי להרגיש שבהחלט המצב הזה הוא הגלות. זאת אומרת שיש כאן איזה עיירה קטנה, שהיא עיירה של גאולה, של האור, של משהו שמאיר לך ממש באחוריים. זאת אומרת, שמאיר לך, נותן לך עוד יותר חושך מרגיל. כמו שתמיד החושך הוא, לקראת הבוקר, הוא חושך הכי חזק. זאת אומרת החושך האמיתי הוא בא מתוך האור. ובאמת גם בארמית, אורתא זה נקרא לילה. זה אחוריים של עברית.
התחושה הזאת של המלחציים, אמרת מלחציים. במלחציים יש שני צדדים. מה לוחץ אותך?
לוחץ המצב שאני נמצא, שעדים במצב הזה גם כן מרגיש שיש משהו מחוץ לו, ההפך. ודבר והיפוכו שמרגישים יחד, זה בעצם המצב שאתה כמו בצינוק. אם אדם היה נולד בזה, אז לא היה חושב שיש משהו חוץ מזה. אבל אם הוא יודע שיש חופש, ואפשר לנשום אוויר ולראות משהו מחוץ לארבע קירות האלו שממש סוגרות אותו, אז זה הפער בין מה שמאיר לך במקצת והמצב הנוכחי. זה ממש האור עושה לך את הפעולות האלו. לכן גלות מצרים זה גילוי הבורא רק באחוריים, במצב הפוך.
במצב הזה של המלחציים, מה זה שמאיר לך? מה מאיר לך? מה אתה מרגיש?
מאיר, זה לא מאיר האור, זה מאיר החוסר האור.
אתה יכול קצת יותר אתה יכול לתאר לי את זה מתוך ההוויה של אז?
אני לא כל כך יכול להעביר את זה במילים, כי זה כמו נגיד אדם שרעב, אז הוא יודע מה זה נקרא להיות שבע ומה זה נקרא להיות רעב, ואז הוא נלחץ למילוי. כאן גם כן עוד יותר גרוע, כי כאן אתה לא יודע איזה מילוי, אתה לא מבין, אבל אתה רואה שאתה מרגיש שבמצב הנוכחי אתה לא יכול להישאר. אתה נמצא במאמץ פנימי גדול להחזיק את עצמך, שאתה ממש מתפרץ מבפנים, אתה לחוץ מאוד. אתה... אני לא חושב שיש מישהו שיכול לבטא את זה במילים בעולם שלנו, אלא רק בתור דוגמאות.
ממה אתה לחוץ?
לחוץ מזה שמצטברים הכלים, הרגשות, התחושות להרגיש את האור, ועדיין חסרים בכלים האלו, ברגשות הללו, חסרות כמה מהנתונים, מהתכונות כדי להרגיש באמת. אז המצב הזה זה כמו מצב לידה. כך זה באמת, יציאת מצרים זה לידה הרוחנית, שאדם נולד לעולם הנאור. אין מילים, אורן.
אתה מרגיש במצב הזה, בין המלחציים האלה, אתה מרגיש שאתה בונה פירמידות למישהו, למשהו?
כן, זה גם כן, זה תהליך, כמו שגם כן מסופר לנו בכל הפרוטרוט האלו.
לא, מה שמסופר אני מכיר, אני רוצה לשמוע.
לא, אבל זה מסופר על המצבים הפנימיים.
לא, אז אני רוצה לשמוע, זה בדיוק מה שאני רוצה שתספר לי, אם אפשר כמובן. איך את הסיפור הזה אדם מרגיש עכשיו, עכשיו אדם כמוך, בן 34, כמו שאתה אומר, יש לו הכל בהם, מה זה הפירמידות האלה? איפה הם? מה הם?
שבאמת יש לך הכל, כמו שמסופר בני ישראל במצרים, יש הכל, ולא חסר כלום מגשמיות, ואתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לבוא לזקן הזה ולשרת אותו, אתה יכול להיות לגמרי לגמרי חופשי מכל וכל, ויש לך אמצעים לעשות את החיים האלו, יותר מכל מי שאתה מכיר ככה בקרבתך.
אז למה אתה לא הולך על זה?
אז אני לא מרגיש בזה שיש לי בזה משהו. אני מרגיש את עצמי בגלות. אני מרגיש שאין לי כלום.
מה זה אין לי כלום?
אין לי כלום. אני אפילו לא יצאתי לחול אף פעם. כולם אמרו לסו, לטייל, אתם זוג צעיר, ילדים כבר זה, תשאיר אותם, סו לחול. אני פעם ראשונה יצאתי לחול אחרי 15 שנה שהייתי בארץ. והייתי יכול לצאת שנה, שנתיים אחרי זה, לפחות לאיזה חופש. אני לא נסעתי. אני לא צריך את העולם הזה. אני לא הרגשתי שזה ייתן לי איזה מילוי.
למה את רוצה?
שאני בעצם לא, אתה מכיר אותי, לא אדם שמתבייש, יושב בפינה, מפחד, לטוס, לנסוע, לא, לא. הכל עושה בחיים שלי בכוחות עצמי. אלה פשוט אין לי מה לחפש, אני צריך משהו שלא נמצא באופק בעולם הזה שאני מרגיש. ולכן לא היה לי שום דחף לזה. אלה, ההפך, זה היה מאוד מוזר, באמת ההורים שלי גם הסתכלו כך. אני במקום להיות כרגיל כולם, ליהנות מהחיים, ילדים, אישה, המשפחה הטובה, הכל יפה, יש לי פנטהאוס גדול ברחובות, מכובד מאוד, ובמקום זה אני נדבקתי לאיזה זקן בבני ברק ומשרת אותו ונמצא אצלו כל היום וכל הלילה. מה זה? אף אחד לא הבין.
אתה הבנת?
אני הבנתי שממנו אני שומע דברים שאני לא אשמע באף מקום אחר, כי כבר חיפשתי בכל מיני מקומות גם כן, וממנו אני שומע, וגם כן, לא רק שומע, בכל זאת, מה שהוא מספר לי, הוא מספר לי על תהליכים הפנימיים שקורים לי. והתהליכים הפנימיים האלו זה חשובים לי יותר מכל דבר חיצון, שאני יכול להשיג בכסף, ביגיעה, במשהו. וזה לא שאני איזה מלאך. פשוט החיסרון לגילוי הסוד הזה, סוד החיים, הוא בשבילי יותר חשוב מכל חיסרון אחר. אני לא עשיתי כאן מעשה גבורה. אני פעלתי לפי הדחף הפנימי.
בדחפים הפנימיים האלה שאתה מרגיש אז בתוכך, באותם ימים, מי זה או מה זה פרעה?
אתה מגלה שכל פעם גודל בך שוב ושוב איזשהו מין עקשנות, העני שלך שפשוט אוחז אותך בכל רגע שאתה רוצה כאילו לאיזה מקום לצאת, הוא אוחז אותך ומסובב אותך שאתה בכל זאת כפוף לו.
לאן אתה רוצה לצאת?
הוא עוצר אותך מלחשוב כל הזמן על משהו מחוץ לגבולות הגוף. שיהיה לך טוב, שיהיה לך נוח, שיהיה לך להיום ולמחר ולעוד רגע, ואתה גומר עם משהו למלות את עצמך, אז בעוד רגע אחרי זה אתה מיד חושב מה יהיה אחר כך, וכל הזמן אתה נמצא בשירות שלו, ואתה לא יכול לצאת מזה. וכמה שאתה משתדל, אז הוא מחזיר אותך בכל מיני כאלו סיבובים בהרמומיות כזאת, שאתה כאילו לא יכול מהאור הזה לצאת. ולא שזה לא פיזית, זה ממש פנימית, תופס תשומת לב. שאם היית מספק לבהמה הזאת כל מה שהיא צריכה, והיית חופשי עכשיו להתעסק במשהו מחוץ לה, אז מאלה, אז תספק לה וגמרנו. אבל ברגע שאתה כאילו גמרת לספק לה הכל, וברגע שאתה רוצה כאילו לצאת ממנה, ככה במחשבה, ברצון, במשהו להתנתק, זה לא קורה. זה בכל זאת אתה מיד באיזשהו סיבוב קטן חוזר ושפוי.
שפות שלה.
אתה מדבר הרבה
בדקות האחרונות, אתה מדבר הרבה בדקות האחרונות על לצאת, החוצה.
כי זאת הרגשה.
לאן לצאת?
לצאת מתוך האור שלך, ככה של מתוך האור להרגיש את העולם מחוץ גופי. זה נראה לי שזאת ההרגשה שהייתה לי דאז.
בשאיפה הזאת שלך לצאת, ועם הכוח הזה של פרעה שמרמה אותך כמו שתיארת עכשיו, פתאום יש בסיפור הזה עוד כוח, פתאום בא מולו משה.
זה בלי זה אין משה, בלי זה אין פרעה. אז אלה הם כולם ככה באחד לעומת השני, עולה ויורד, כל אחד זה כנגד זה.
השאיפה הזאת לצאת זה משה?
כן.
ואז בהמשך יש 10 מכות. מה זה? מה זה לא, מה זה באופן כללי? מה זה באותו מיכאל דאז?
מכות שונות. חלק מהם באות כבלבול, כסך דת. חלק מהם באות כעייפות נוראית, ואדם פשוט, אני זוכר את עצמי, אני לא רואה ולא מבין ולא יכול להיות ער, כמו שער עם עיניים גדולות, שאני רואה את החיים, את העולם, אלא הכל מעורפל בצורה שאתה רואה את הכל העולם דרך איזה מין וילון שבכל החושים שלך הוא ככה, ובכל השכל ורגש נמצא. וכך הייתי בחצי רדום הרבה זמן. אחר כך קורה ש... חוץ מהעייפות וחוץ מהתדמה הזאת, הייתי בכמה תקפות מאוד חזקות שחזר לי אולקוס. היה לי מאוד קשה בילדות, גם כן מתוך התסכולים, בזמן הנערות, בזמן שהייתי באוניברסיטה, אומנם שהייתי ספורטאי ויחד עם זה. אז חזר לי אולקוס, הייתי סובל מזה הרבה מאוד. ואחר כך הוא עזב אותי, ביציאה מכל הלחצים האלו, ללחצים יותר גבוהים. אחר כך הייתה לי התקפה גם כן פיזית, שזה עם פריחת האור, שהייתה לי בעיה גדולה מאוד עם האור, שהייתי כולי מאוד סובל, הייתי שוכב במיטה, והיה לי ממש, האור היה מתקלף ויורד בחלקים כאלה כמו דף נייר הזה, והיה נשאר שם כמו בשר. לא הייתי יכול לשקף, לא הייתי יכול לחסות את עצמי עם השמיכה, כי זה היה, אז בנו לי חברים מהקבוצה שלנו, שלמדנו את הרבש, הם בנו לי כזה, נו, מתקן כאילו שהשמיכה הייתה עליו ואני יכולתי לשבת לישון לשקף בתוך כזה כמו אוהל.
הרבה מכות בגוף אני רואה.
כן, מכות גופניות לא, אבל גם מכות נפשיות וכאלה של בלבול, של חוסר התמצאות ממש בעולם, ש אחר כך באות כאלה שאתה לא יודע בין אין עוד מלבדו ואם אין אני למי לי, זאת אומרת באיך למצוא בעולם הזה איפה שאני שולט, איפה הבורא שולט, איפה הפרעה שולט, מה שנקרא, ואתה נמצא בין כל הכוחות האלו ואתה לא בדיוק שולט בהם. יחד עם זה שאתה יכול לנהל עסקים ואין שום בעיה בזה.
אז איפה אתה... אז איפה, תכוון אותי, איפה זה, המקום הזה של...
המקום הזה הוא בהתפתחות הכלים הפנימיים לתפיסה רוחנית. ולכן אדם יכול להתפקד בעולם הזה אם לא הבעיות החיצוניות הגופניות. הוא יכול להתפקד בעולם הזה יחסית כמו כולם.
לאן העשר מכות האלה מובילות?
הן מובילות אדם למצב שהוא מרים ידיים. הוא רואה שהטבע שהוא נמצא בו שולט, ואין לו כוח להתמודד עמו, ושבהחלט יש כאן איזו שליטה זרה שיכולה לעזור, ובשליטה הזרה הזאת הוא מגלה את הכוח העליון. כי הכוח העליון זה לא סתם צעקה, נו מישהו אי שם הצילו, אלא אתה צריך כנגד המכות האלה, כנגד הפרו, כנגד הבלבולים, ברגש, בשכל, בהרפול הזה, אתה מתוך זה מתחיל לברר אז איזה כוח אתה רוצה שיעזור לך. אתה מתחיל לברר ממש איזה עזרה אתה צריך, וממי פחות או יותר יכולה לבוא. זאת אומרת, אתה בעצם בונה את הבורא. לכן הבורא נקרא בוראה, בוראה. שהאדם מתקרב ורואה מה באמת חייב להיות כאן כנגד כל הצרות שלי, זה כנגד זה.
מה צריך להיות שם?
והוא בונה דמות, כדמות בוראה, בוראה, זה בתוך הכלים של האדם.
איזו דמות?
דמות הכוונה היא לא חס ושלום דמות, כמו שאנחנו מתארים למצמו, אלא דמות הכוונה היא התכונות, הגישה, הקשר, כי אנחנו לא יכולים אחרת לתאר דבר אלא בתוך החושים שלנו, אז לאט לאט אדם מתחיל להבין מה זה נקרא יציאה מכל המצב הזה, מה זה הכוח העליון ש, ש, שחייב להופיע, כי נגיד איזה דברים הוא צריך לפעול, מה הוא צריך בדיוק לתקן בי, יחס שלי ל, 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 לחברה, לאנושות, ל, למורה, ל, 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 לכולם, איך אני צריך להיות. זאת אומרת, כי אנחנו בונים את עצמנו ברוחניות, באפחיות מגשמיות.
לאן המעמד הזה מוביל אותך בסופו של דבר?
אני זוכר שכשהייתי עובר מצבים קשים מאוד, דווקא בקילוף האור הזה, במחלה הזאת, אז בכל זאת, לפעמים הייתי שוכף, לא הייתי יכול לקום, רבה שהיה מגיע אליי לבקר, ואז אנחנו היינו מדברים, אני שוכף והוא יושב לידי, ככה. ולפעמים הייתי בכל זאת יכול לקום ולצאת, צריך להלביש בגדים, זה לא כל כך היה נעים וקל, זה היה שורף. אז הייתי בכל זאת יוצא ממנו, אז פעם יוצא איתו לגני ישוע, לטייל, בדרך כלל אנחנו היינו יוצאים. זה היה חורף, אני זוכר, והיה קור וכזה וגשם, והיה לי טוב, כי זה היה ככה מחזיק אותי כזה קצת יותר. אהבתי את הרוח הקרה הזאת דווקא בגלל הבעיות האלו, ואז פעם ממש תפסתי אותו ככה ביד כאן, ואמרתי לו, תגיד לי, מה קורה כאן איתי? כי בדרך כלל, אתה יודע, על התסכולים הפנימיים אדם לא שואל. לא שואל, אנחנו, יש איזשהו עצירות פנימית כזאת, עצירה כזאת, איזשהו מין שלא נותן לאדם לבוא ולהגיד ולשאול ולדבר. כך זה המנגנון הפנימי עובד אצלנו. בטח אתה מכיר וכל מי שמתקדם ברוחניות. אבל אז תפסתי אותו, אני זוכר, ואמרתי לו, מה קורה כאן? תסביר לי. הוא לא ענה ודאי מה שמסביר, אבל הוא ככה בכיף, הוא אמר, גם כן תפסתי ככה יד ביד, ואומר, אם היית יודע כמה שאתה מרוויח מזה שאתה עובר עכשיו. וגם כן, כנראה שהוא לא רצה להגיד את זה, גם זה לא רצה להגיד. אבל מתוך כאב, בדרגה האנושית, לא בדרגה רוחנית היה שותק. אבל כאן, בכל זאת, מתוך קרבה בינינו, ככה יצא לו. ובהחלט נכון שהמכות האלו הן עוזרות לאדם. שוב, אני לא אומר שהן מתגלות לכל אחד ואחד, כי כאן אני כבר, הגלגול הוא מיוחד אצלי, ולא לטובה ולא לרעה ולא לשבח ודאי ולא ל... אבל הוא מיוחד, ושלא ייקחו מזה ודאי דוגמאות האנשים שנמצאים בתחילת דרכם הרוחנית. זה לגמרי, לגמרי לא אופייני לאלו שמתקדמים. אני רואה את זה, ואני שמח שאצלם זה עובר בצורה יותר מהירה, יותר פשוטה. מהירה זה יחסית, כי לפעמים זה כאילו נמרח לי הרבה יותר שנים, אבל זה נעשה בצורה חלקה ולא בבעיות גופניות ונפשיות, בצורה שזה היה אצלי בריכוז גבוה.
מה אדם מרגיש ביציאה הזאת ממצרים? מה אתה הרגשת ביציאה? ממש.
מה שמרגישים בזה, מרגישים ששליטה אחרת. לא שאתה שולט, חס ושלום, אבל אתה שמח שאחרי שליטה הרעה הזאת, אתה מתחיל להרגיש שמתחיל להתלבש בך כוח של החופש מאותו המצב שהיית קודם. זה שליטה חדשה, אבל השליטה הזאת היא כמשהו שטוב. לא שטוב לך בזה שאתה חופשי. חופשי זה חופש, אתה יודע, גם בעולם שלנו. אדם שהוא מגיע לחופש, הוא רואה בזה שהוא נעשה יותר מחויב לכל מיני חלקים. וצריך עכשיו להיות חופשי אולי מהבית סוהר, אבל לקיים כל מיני חוקי החברה. ולהיות, ולהחזיק את עצמו בצורה עוד יותר חזקה ויותר נוקשה מקודם. אבל הוא מסכים לזה. הוא רוצה שזה יקרה.
למה?
כי הוא רואה בזה ערך עליון. זה מתוך האונס יוצא לרצון. לא לרצון כמו שאצלנו, שאז אני רוצה ואז אני עושה, מתפרה. איזה מין נהנה להתעלות מעל הגוף שלו. יש לו איזה מין, זה לא מזוכיזם, אלא שבהמה הזאת לא שולטת עליי. זה מין, אולי במילים כאלו אפשר להגיד. אבל זה מחייב מאוד, ומיד הוא חייב להחזיק את עצמו וכל הזמן לכווץ את עצמו ולחזק את עצמו בדרך ובתומכים, תמכין דאורייתא, מה שנקרא, שגם קבוצה, גם לימוד, גם הרבה מאוד שהוא רוצה למצוא את המקורות שלו על מה שהוא מרגיש בתוך תלמוד עשר ספירות, בתוך הזוהר. הוא מתחיל להרגיש משם, גם בתורה הוא מתחיל לראות את הדברים דרך הסיפור, וגם בזוהר זה גם כן כתוב בשפת המדרש, אבל הוא מתחיל לזהות מה שקורה לו עם מה שכתבו הגדולים האלו שעברו דרכם, והוא הולך ממש בעקבותם.
תודה רבה לך, הרב לייטמן.